כשנאור קרמי, המנהל המוזיקלי של צמה, מתחיל את העבודה על ניגון חדש, השלב הראשון הוא לבחור את האמן ולהציע לו את הניגון.
בדרך כלל אני נוהג להתווכח איתו ולבדוק עוד אופציות. הבנתי למה הוא פנה דווקא אליי בניגון הזה. הנשמה יורדת אל תוך הגוף וצועקת וואי וואי וצועקת וואי וואי ירידה זו צורך עלייה עד שכל זה הוא כדאי. אתה לא פה בשביל לחוות חוויות, כאילו, מה התפיסה הזאת? נהפוך. אם זה היה התענוג הזה, על מה שכר? העולם הזה זה מאבק. אנחנו אוכלים אפר. והדרך היחידה שלנו להחזיק את הסיפור הזה, זה להאמין במה שאומר לנו השיר הזה.
שולי לא הכיר את הניגון, אבל הוא הכיר ניגון דומה. 30 שנה לפני כן, לפני החזרה בתשובה ולפני החיבור לחסידות, הוא משחק בהבימה בהצגה הדיבוק.
המחזה הדיבוק נפתח בניגון שמדבר את הרעיון הזה, לא אותו ניגון, אבל זה לאן הנשמה יורדת, לאן הנשמה יורדת, לאן הנשמה יורדת, לאן הנשמה יורדת, ירידה זו לצורך עלייה.
הדיבוק הוא אחד המחזות היהודיים המפורסמים ביותר. הסופר שלמה רפפורט כתב אותו במקור ביידיש וברוסית, והתרגום לעברית נעשה על ידי ביאליק. רפפורט, שמוכר בשם העץ שלו שיננסקי, גדל במשפחה חסידית והשפעות החסידיות ניכרות ביצירה כולה. כך כתב עליו הסופר והחסיד הלל צייטלין, שהשאלה המרכזית שבו הוא בעצם עוסק היא הירידה והעלייה של הנשמה.
במחזה הזה גם נתקלתי יש המשולח שם מספר את מעשה מהלב והמעיין של רב נחמן מברסלב. הצגה הזאת שיחקה איזה 150 פעם, שמעתי את הסיפור, זה 150 פעם. ושנים אחר כך, כשחזרתי בתשובה, פתאום הסיפור הזה עיקה בי, נפגשתי איתו בצורה אחרת. אותו דבר קרה לי עם הניגון הזה.
דרך המחזה הזה, הניגון הנשמה יורדת, מוכר מאוד ברחבי העולם היהודי. ולא רק. יש הרבה ביצועים שלו במנגינות שונות ועם שינויים פה ושם בטקסט. בדרך כלל הוא מוכר בשם מפני מה. זה כמובן לא מפתיע, כי השאלה מפני מה ירדה נשמה לגוף היא לא רק שאלה חסידית, היא שאלה בסיסית מאוד שכל אדם שואל את עצמו. למה אנחנו פה בעצם? שלום לכם, ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צמה. אני שמולי קפלן, והפעם אנחנו עם הנשמה יורדת.
ירידה זו צורך עלייה עד שכל זה לא כדאי.
הנשמה יורדת מתוך הגוף וצועקת כביכול על מר גורלה, כי זה לא המקום הטבעי שלה, כי היא רוצה להיות במנעמים מתחת לכנפי השכינה, למקום שהוא כולו טוב, והיא יורדת למקום שהוא מרובב טוב ורע.
לא ידוע לנו מי חיבר את הלחן והמילים של הניגון, ומה שמעניין בזה, שהן לא מילים מהמקורות, לא פסוק, גם לא תורה חסידית, פשוט טקסט מקורי שנשמע כמו איזה צעקה אותנטית שיוצאת מהלב. כי מה הטקסט מקורי? כי הרעיון הזה מופיע הרבה מאוד בספרות החסידית. כבר בתניה, בפרק למד א', כותב רבי שניאור זלמן, ולמה עשה השם ככה, אין זה כי אם ירידה זו היא צורך עלייה. במקום אחר, בספר תורה האור, הוא כותב, להבין עניין ירידת הנשמה לגוף, שירידה צורך עלייה כנודע.
בחסידות מפרטים מאוד עד כמה הנשמה למעלה הייתה במדרגה גבוהה מאוד.
זה הרב יעקב יוסף קופרמן, מישיבת חב"ד קריית גת.
בפשטות הנשמות לפני שהן מגיעות למטה, אז הן היו למעלה בעולמות רוחניים מאוד, בדומה למלאכים, רגשות שלה, אהבת השם ויראת השם שלה, כמו שזה שמה, משהו שהנשמה פה כשהיא יורדת ומתלבשת בגוף, לא תוכל לחלום להגיע לזה.
על פניו, זה נראה רע? מה היה לרע שם תחת כנפי השכינה, בלי הבחירה הזאת הבלתי אפשרית וכו'. והנה מורידים אותה לעולם שכל כך לא מתאים לה, היא עדינה, היא טובה, היא שקטה, מגיעה לעולם קולני, רועש, פיזי, עם בדיוק הפוך מהאינסופיות שלה, עולם שהוא כולו מגושם.
וזה לא סתם שהנשמה העדינה והקדושה מסתובבת כאן בעולם רועש ומגושם. הלבישו אותה בגוף גשמי, והיא מחוברת עם נפש בהמית, שהיא כמו שכתוב בתניה, הנפש הנוספת שיש באדם, שאחראית על התאוות האנושיות, המחשבות של שטות שובות לנו בראש, והכל משפיע גם עליה, לנשמה הקדושה.
באופן כזה שאנחנו אפילו לא תמיד יכולים לזהות, רגע, מה זה עכשיו? זה הנפש אלוקית או זה הנפש הבאמית? כי הם כל כך התלבשו זה בזה, זה מראה עד כמה הנפש האלוקית פה נמצאת מעורבת בכל דבר. אי אפשר להגיד כאילו, אוקיי, עכשיו אני מתיישב לאכול איזה סנדוויץ', אז זה לא קשור לנשמה, עכשיו זה רק הנפש הבאמית. לא, הנפש האלוקית נגררת פה בעל כוחה לתוך הסיפור הזה, מה שלא תעשה.
הנשמה הולכת איתנו לבנק, משלמת ארנונה וחשמל, רצה לקחת את הילדים מהגן ולטפל באיזה נזילה בבית. היא מתעסקת פה רוב היום בלעבוד, לאכול ולישון. וזו הזעקה הגדולה שלה, שהיא כבולה בתוך הגוף עם הצרכים שלו ועם הנפש הבהמית. בחסידות אומרים שזה כמו בן של מלך שנפל לתוך בית האסורים.
מה יוצא לנשמה? בשביל מה לשלוח אותה למקום כזה ירוד? וככל שהם מבינים עד כמה היא הייתה במקום נעלה, מתחילים להתבונן מה יש לה פה בעולם, או לפני שהיא הסתבכה בחטאים ועבירות, עצם זה שהיא יורדת ומתלבשת בתוך גוף, שזה מונע ממנה להרגיש את החיבור הזה כמו שהיה לה קודם, אז זה כבר ירידה עצומה ביותר. מאיגרא רמא, מאיזה הר גבוה מאוד, לאיזה בור עמוק מאוד.
ועל זעקת הנשמה, באה הנחמה בניגון בשלוש מילים. ירידה, צורך עלייה.
כי יש פה עולם שלם, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, בעצם התוכנית והסיבה לכל הדבר הזה, שזה לעשות לא יתברך, דירה פה בתחתונים, יש כאן ניצוצות של קדושה שנמצאים חבויים בתוך העולם, או בתוך האדם עצמו, בגוף שלו ובנפש הבאמית שלו, וצריך להעלות את זה. ומי יכול לעשות את זה? הנשמה. היא תפעל עלייה בכל העולמות.
לנשמה שיורדת לכאן יש תפקיד, כמו חייל שנשלח רחוק מהבית שלו, ישר אל שדה הקרב, היא נשלחת לעולם שלנו שהוא הכי רחוק מהשם ומהבית הטבעי שלה, בשביל משימה חשובה, לגלות את המציאות של השם ולשנות את העולם שיהיה בית לקדוש ברוך הוא. וזה היא עושה קודם כל כשהיא לומדת תורה, מקיימת מצוות ודווקא במעשה, בגשמיות, מה שאי אפשר לעשות בגן עדן כשהיא רוחנית, כי זה מה שמביא את הגשמיות והעולם לתכלית שלו, זה מה שמעלה אותו. אבל יותר מזה, זה שהיא חולקת מרחב משותף עם הנפש הבהמית בגוף שלנו, בגוף של כל אחד מאיתנו, זה מאפשר לה לעשות שינוי ענק. היא צמודה לנפש הבהמית, ולכן היא יכולה ממש לחולל בשינוי, לגרום לבהמית להיות קצת פחות בהמה.
צריך לפעול גם שגם הנפש הבאמית תרצה לאהוב את השם, ולכן יש כל מיני עניינים בחסידות שמדברים על במה נשמה יכולה להתבונן, שזה יגרום שגם הנפש הבאמית תבין שיש פה סיבה לאהוב את השם.
אז הבנו שהירידה של הנשמה מביאה לעלייה של העולם, של הגוף, של הבהמיות. אז אולי בכלל יכול להיות שירידה צורך עלייה מתכוון להם, לעולם, לנפש הבהמית, אבל הנשמה עצמה לא עולה, היא רק יורדת. וכאן החידוש הגדול בניגון הזה. צורך עלייה בשביל הנשמה בעצמה. היא עצמה מקבלת עלייה. איך?
כשהנפש האלוקית מצליחה לפעול שגם הנפש הבאמית תגיע לאהבת השם, יש איזשהו סוג של עוצמה בנפש הבאמית, קוראים לזה על שם הפסוק, רב תבועות בכוח שור. שור יש לו כוח לעשות דברים שאדם לא יכול לעשות. הנפש הבאמית גם כן, לפעמים אם היא נכנסת לעניין, אז היא באה עם כל הבאמיות שלה בצורה חיובית, שהיא מתלהבת ומשתוללת. הנפש האלוקית בדרך כלל יותר כזה קולית, ולא סוג כזה של אהבה, אבל בזכות זה שהיא הביאה את הנפש הבאמית שגם לה יהיה אהבת השם, אז גם היא זוכה לקבל משהו מהעוצמה הזאת שזה לא היה לה לפני זה.
אז יש פה עסקה של שני צדדים. גם הנשמה מרוויחה מהשכנות של הנפש הבאמית. אבל עוד לפני זה, עצם זה שהיא יורדת, שהיא מתרחקת מאלוקות, מביאה לעלייה. כי הריחוק הזה מעורר בנשמה צימאון. צימאון לקרבת השם שלא היה לה קודם. בחסידות משווים בין שני המצבים של הנשמה, המצב שבו היא למעלה והמצב שבו היא פה למטה, כמו צדיקים ובעלי תשובה. כשהיא למעלה היא כמו צדיק, וכשהיא למטה היא כבר הופכת לבעל תשובה.
במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. בעל תשובה שממש ממש חטא וירד, אז הוא בגלל שהוא מרגיש שהוא כל כך היה רחוק, אז אחר כך הצימאון שלו, כמו שמוסבר בטניה, שבגלל שיש פה צימאון חזק, בגלל שהוא מרגיש את הריחוק הגדול שבו הוא נמצא, וזה צדיק לא יכול להרגיש כזה ריחוק, כי כמה שהוא התבונן במרחק שבין הנברא לבורא, הוא לא יכול להרגיש את הצימאון הנורא הזה, ואת הריחוק ואת החושך הזה שמרגיש החוטא.
אם גם אחרי שהזנתם לנחמה, הזעקה עדיין מציקה לכם, תהיו רגועים. אתם לא היחידים. הצעקה הזו היא לא איזו צעקה שברגע שאומרים לנשמה, זה צורך עלייה, זהו, הכל בסדר. זו שאלה קיומית, שאלה שנשאלת ומקבלת תשובה, שוב נשאלת ושוב מקבלת תשובה. באמת שאפשר לראות את זה גם במילים של הניגון. הנשמה יורדת לתוך הגוף, אך צועקת וי וי. לא אומרים הנשמה צעקה, ואז אמרו לה שירידה צורך עלייה, וזהו, היא הפסיקה לצעוק. לא. היא עדיין צועקת, ולא רק שהיא ירדה לגוף לקראת לידת האדם, אלא כל החיים. כי הירידה שלנו לגוף היא לא הירידה האחרונה. גם פה כשאנחנו מסתובבים בעולם, יש כל הזמן ירידות. ובכל הזמן הזה, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהירידות האלה הן צורך עלייה אחת גדולה.
אדם חווה חוויה רוחנית קשה, חווה קשיים ברוחניות, מה שנקרא. הוא נמצא בירידה. מתחת לדבר הזה מתחבים המון רווחים. אם את הירידה הזאת הוא יפענח בתור משהו שעושים לי נו נו נו, או שאני גרוע ורע וכו' וכו', אם הוא יפענח את זה להלקאה עצמית ולייסורים ולייאוש ולעצבות ולכל הדברים, אז הוא כאילו יכול, בנקודת הבחירה, הבחירה שלנו היא להפוך את הירידה הזאת לעלייה. אבל אם הוא יגיד, רגע, אני יכול מהירידה הזאת לדעת מה מקומי בעולם הזה, את כוחותיי, את התלות שלי בקדוש ברוך הוא, אני יכול להרוויח ענווה, אני יכול להרוויח הרבה דברים. גם שם נמצאת הבחירה. איך אתה הופך את הירידה הזאת לעלייה? אתה יכול לקחת את הירידה הזאת ולהצמד אליה, שהיא תוריד אותך ותייאש אותך ותגביל אותך, ולא תיתן לך כוחות לפעם נוספת. אתה יכול לקחת את זה לבנייה.
איך זה עובד אבל פרקטית?
ירידה בעבודת השם שלך, נניח... חס ושלום, לא עלינו, לא על אף אחד, יש לך תקופה שאתה לא מסוגל, מתקשה בתפילה, מתקשה לקחת מטלות שלקחת על עצמך, אתה מסתובב, אתה פשוט בירידה, יש לך שאלות בראש, חס ושלום, יש לך מה אני עושה פה, האם זה ככה, האם זה לא ככה וכו' וכו'. אם אתה לוקח את הדבר הזה, ואחרי זמן, בונה מזה דווקא ואומר, אוקיי, אני בשביל לטפס למעלה, אני צריך לעבוד. אני יותר יודע... מה המקום שלי? אני יותר יודע מה האפסות שלי. אני יכול להרוויח מתוך הדבר הזה ענווה. אני לא אתייאש. אני מאמין, אני אשמע עוד פעם את השיר הזה, ירידה זו היא לצורך עלייה, ואני לא אתייאש. אז אתה לוקח את הדבר הזה ובונה מזה כלים יותר מפותחים.
אבל יש פה קאץ', כי כשאנחנו מדברים עכשיו על ירידות, אנחנו יכולים להבין שיש בתוכן הזדמנות גדולה. אבל כשאנחנו לא מדברים על ירידות, כשאנחנו בתוך הירידות, כשאנחנו חווים ממש עכשיו ירידה, מי יכול בכלל לחשוב על עליות? מי מצליח לראות מעבר לכאן ועכשיו ולראות את האופק? אנחנו בירידה.
כשמעמידים בן אדם בניסיון, דרך אגב, גם לוקחים לו את הדעת הזאת. כי אם היה לו את הדעת הזאת, לא היה לו את הניסיון. כשמעמידים בן אדם, כשמורידים בן אדם למוחין לקטנות, מה שנקרא, לניסיון, לוקחים לו גם את הדעת. זה כל העניין. אבל לא לוקחים לו את הפה, לא לוקחים לו את היכולת להתפלל. בן אדם, הדבר היחיד שאפשר לעשות במצבים כאלה, זה להגיד, ריבונו של עולם, אין לי שכל עכשיו, אני כולי רק רואה טבע, אני רואה את הרופא הזה, אני חושב שאצלו הישועה, אני בטוח זה, אני שואל למה זה קרה לי, אני לא יודע אם נצא מזה, אני לא יודע, חד שלום מקים כאלה. אני יודע אבל שיש דבר נוסף, אני יודע שהכל קשור אליך, ואני יודע, אין לי כרגע את השכל, אני מתפלט, אין לי את השכל, תחזיר לי את השכל. את הפה לא לקחו לנו, את הרצון לא לקחו לנו. אז הוא אומר, אני לא במצב כזה. הרבה פעמים אנשים נמנעים מתפילה, כי אומרים, מה, אני לא מחובה, מה, אני לא, פי וליבי לא, 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 פי וליבך לא, אל תדאג, שלא יהיו שווים. בפה אתה מביע את הרצון שלך, בתפילה אתה מביע את הרצון שלך, אבל אני לא מחובר לזה עכשיו, זה לא, אני לא מרגיש שזה בכלל הרצון שלי, אני יודע שזה הרצון. לא, תגיד את זה, זה שם נמצא הרצון שלך. וזו התרופה היחידה שאני מכיר, רק תפילה, מה אפשר?
אני שואל את שולי אם הניסיון שלו והדברים שהוא עבר בחיים, הוא מצליח לראות שאם הוא לא היה עובר אותם, הוא לא היה מגיע לאיפה שהוא היום.
אני חושב שכל הדברים שעברתי, אני בפירוש יכול להגיד שכאילו, זה לא שאתה משמח על כל דבר כזה, אני לא אגיד לך שאני כזה צדיק, שאני מזמין איסורים, וההפך, אני ברוך השם משתדל להרחיק אותם, אבל פירוש יכול לומר שדברים מסוימים לא הייתי מצליח להגיע אליהם, אין מבחינת מידות, הכל, שוב, הכל יחסי, לא, כן, הכל יחסי, מידות, סבלנות, אמונה, 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 לא הייתי מגיע ללא כל משבר אחד יגיע לך על העבר. אבל אתה יודע, הגמרא אומר, חווים עליך איסורים לא הם ולא שכרם, שלא יהיה פה איזשהו פתח. אני מודיע, אין פה, אני לא מזמין. אני לא מזמין ירידות, אני לא מזמין איסורים, אני לא מזמין זה. אבל בשורה התחתונה, עזר לי לקבל את זה.
אם הירידה מביאה אותנו לכאלה עליות, אז אולי בוא נבחר בירידות, אתה יודע, בוא נבחר לרדת בכוונה, כדי להגיע לעלייה גדולה.
טוב, לא, 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 אל
תנסה.
לא, לא, זאת השאלה המקובלת, בכלל, בכל העניינים האלה. אם תחליט הירידה היא עלייה, אבל אני אבחר בירידה, כן, עד כאן, אומר לך, עד כאן דברי היצר הרע. אני אגיד לך עוד משהו, יש את זה למשל בתורה רשפ"ב של רבי נחמן מברסלב, יש הרבה את הסוגיה הזאת. ואומרים עליה שהיא תורה שיש בה גם סכנה. על התורה הזאת נאמרו דברים שהם קצת חריגים בתורה ברסלב, למעשה שכאילו גם רבינו וגם רבי נתן אמר, שמי שיקיים את התורה הזאת, אז הוא תורת יסוד נקרא לזה, הוא יכול לנצח את המלחמה. והעניין הוא של ההתבוננות בעין טובה, זה גם מובא ב... כן, ודן את כל חברך לקף זכות, אבל זה לא נגמר שם. וחלק מהעניין הוא שכדי להיות מסוגל לדון את האחר לקף זכות ולראות בו את הנקודה טובה, אתה צריך לראות, מסוגל לראות את הנקודה טובה שבעצמך.
נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד מעט ואין רשע
יש פה גם סכנה בדבר הזה. ומהי הסכנה? סכנת ההפקרות. שהבן אדם יגיד, אוקיי, אני רואה בעצמי נקודה טובה, כך הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אני לא צריך להתאמץ, נכשלתי, סבבה, עוד יותר נכשלתי, סבבה. ולהפוך את הדבר הזה, מה שנקרא, לקר פורה לתוואים העצלניים שבתוכנו, ולהפקרות שבתוכנו. אז זה קרוב קצת לשאלה שאתה שאלת, הבן אדם יגיד, אוקיי, אני בירידה, אני עכשיו, הבן אדם, אנחנו רוצים את הירידות, כן? מחבבי ירידות אנחנו. אז נרד למטה ונגיד, רגע, חבר'ה, הכל בסדר, אני עושה את זה במודע, לא, לא. אתה צריך להפעיל את הרצון שלך כל הזמן כלפי מעלה. יש לך ספר תורה, יש לך מצוות, יש לך הוראות. צריך כל הזמן ללכת קדימה. אבל כשחס ושלום קורה ירידה, לקחת אותה ולהיבנות ממנה, אבל כאילו לייצר ירידות, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הוא ייצר לך.
אני גדלתי במשפחה דתית, ואני מקנה בבעלי תשובה, יש להם איזה געגוע וצימאון, שלי אף פעם לא יהיה כאילו.
יש לי חדשות בשבילך, אתה בריק, אתה בעין, אתה במדבר. יש לי חדשות, זה רק צריך לא להסתכל על זה חיצונית, אבל הנשמה עצמה, מה, געגוע היא לא געגועיך, געגוע, מה, בחיצוני, כביכול, אולי, יכול להיות שאתה כביכול במצב יותר בסדר, אבל חפש את זה, זה אתה בריק, אתה בעין, והנשמה שלך צועקת ומתגעגעת, כמו, ככה נראה לי, כאילו, באמת של הדבר, בסדר, בחיצוניות, בתשובה, יש לו ככה, זה בסדר, יש לזה את החיצון, אני כאילו, הקנאה שלי כל הזמן, בסדר, בקביעות. אני, עבודת השם שלי היא קרעים קרעים, היא לפה, היא לשם, כל פעם רוח אחרת לוקחת אותי, אני פה, כולי בתורה. ותמיד אני התקניתי באנשים. זוכר שהייתי בהתחלת התשובה, גרתי בשמואל הנביא, כל יום הייתי מוציא את הילדים שלי להסעות, והיה עובר יהודי, כל יום ידעתי שהולך לבית מדרש עם שתי סנדוויצ'ים, תמיד אותם שתי סנדוויצ'ים, הראש שלו ככה, תמיד אותה שעה, ידעתי שהוא יחזור באותה שעה, ממש התקניתי בו. אז כל אחד יש לו בחינות אחרות. אני חושב שירידה לצורך עלייה זה גם דברים יחסיים. יש אחד שצריך ירידות, זה, יש אחד שבדרגות שלו, ביחסיות שלו. אני מאוד מאוד מאמין ביחסיות. כפום צער האגרה זה נקודה שמאוד מאוד הולכת איתי בחשיבה שלי של עבודת השם. אז אני אומר, אין כזה דבר שאין ירידות. אין כזה דבר שאין ירידות. יש ירידות יחסיות. אז יש בן אדם אחד שצריך מכות עם הקלות בראש, ויש בן אדם אחד שהמציאות שלו היא אחרת, וביחס למציאות שלו, הירידה הקטנה הזאת היא אותו דבר, או אפילו אחר. זה נורא נורא אישי הסיפור הזה. אולי העבודה שלך היא להיות בעל תשובה, בדברים מסוימים, כאילו. בעוד שבעל תשובה יכול להגיד, אוקיי, אני יש לי את הדבר הזה, אבל רגע, בואו נראה איך אני מייצר בתוך הדבר הזה כלים, איך אני מייצר בתוך הדבר הזה קביעות. אתה יודע, לכל צד יש את העניינים שלו.
העיקרון של ירידת צורך עלייה זה לא רק על ירידת הנשמה לגוף, ועל הירידות שאנחנו חווים במשך החיים שלנו. בחסידות מרחיבים את הרעיון הזה גם לאירועים כלליים, לתהליכים היסטוריים, לדרך שעוברת האנושות והעולם כולו. הירידה הגדולה של העולם היא הגלות, והמטרה של הגלות, פה אתם כבר יכולים להשלים את המשפט לבד.
הגלות זה לא סתם איזה תאונה שקרתה, אלא זה בעצם תהליך מסוים שמכוון מלמעלה, כדי להגיע לבית המקדש השלישי, שזה משהו בעין ארוך, הרבה יותר נעלה מהבתי מקדש הקודמים שהיו, שזה בעצם מה שיהיה בגולה האמיתית והשלמה, שזה בית מקדש שלא יהיה אפשרות בכלל לחורבן, אז בשביל זה עוברים קודם תהליך של ירידה גדולה, שזה הגלות הגדולה. אז נכון שאנחנו לא באים כאילו ומורדים את האחריות שלנו, יש את המושג הזה של מפני חטאינו, גלינו מארצנו, אבל אנחנו אומרים כאילו הקדוש ברוך הוא גם באיזשהו מקום עומד מאחורי כל הסיפור הזה, כי יש פה כוונה בעניין הזה של החורבן והירידה, כי אחר כך יבוא משהו הרבה הרבה יותר נעלה.
ירידה צורך עלייה היא עיקרון יסודי בצורה שבה הטבע פועל. כדי להרוויח, אנחנו צריכים להשקיע. כדי להבין, צריך להתייגע. כדי למצוא, צריך לחפש. בקיצור, כדי לעלות, צריך לרדת. אבל מה בעצם ההיגיון הפנימי במבנה הזה? למה דבר טוב צריך להגיע אחרי קושי?
אתה מזכיר לי שיחה מעניינת שזכיתי להיות שם כשהרבי דיבר על זה בשנת תשנון 1990. היה בימי בין המצרים, היה כל שבת, אז כבר אותם שנים היה כל שבת התוועדות. והיה איזושהי נקודה שרבי דיבר את זה בהקשר לעניין הזה של הירידה של החורבן ושלושת השבועות, שמצד אחד זה כזה שלושה שבועות קשים של בין המצרים וצריך לנהוג אבלות, והרבי תמיד היה מדגיש את הנקודה של העלייה דווקא, שמתוך זה מגיעים לגאולה הרבה יותר נעלית, כי היה פה כזו ירידה עצומה, אז זה אומר איזה עלייה גדולה תהיה, שלמה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה שצריך לנוח. אדם רוצה לעבוד את השם, והוא רוצה להמשיך לעבוד, ובאים ואומרים לו, לא, צריך להפסיק, ואם אתה לא תנוח, אתה לא תוכל להמשיך. ואז מה קורה? יש פה הפסק של כמה שעות טובות. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה? הרעיון הוא, עד כמה חשוב שיהיה את ההתחדשות בעבודת השם. ובשביל ההתחדשות הזאת, שבאיכות, זה אומר, עבודת השם, מתוך רגש חדש לגמרי, לא רק להמשיך כל הזמן. אם היינו ממשיכים כל הזמן בעבודת השם, אז גם אם היינו מצליחים לשמור על ציווי שאומר מעלים בקודש, כל הזמן תעלה, 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 אבל לא היה פה את ההתחדשות, וההתחדשות הזאת שאומרים, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך או כך חדשים, או לפעמים אומרים אפילו חדשים ממש. ההתחדשות הזאת היא כל כך חשובה בעבודת השם, שבשביל זה כדאי, שכאילו בכמות אנחנו נוותר פה, כל יום, כל יממה, כמה שעות הלכו על שינה, שבהם לא יהיה עבודת השם גלויה, והכל הכל כדאי, בשביל הדבר הזה שבו אנחנו באים ואומרים יש התחדשות שנקבל מתוך ההפסק הזה, אדם יקום בבוקר עם כוחות חדשים ועכשיו הוא מסתער על עבודת השם באופן אחר לגמרי. ההתחדשות הזאת זה אומר שכאילו בשביל האיכות שווה לנו כאילו לוותר על הכמות, כי האיכות היא כל כך חזקה. העניין הזה של ירידה קבועה שהקדוש ברוך הוא יטביע בטבע העולם יום-יום, אבל זה לצורך עלייה, כי ככה אפשר כל יום כאילו להתחיל מחדש, משהו לגמרי אחרת. זה היה חסיד שהיה אומר בקריאת שמה, קריאת שמה של המיטה כל ערב, אז היה אומר, מורגן וזיין גורנדר, מחר יהיה לגמרי אחרת. והוא לא היה שקרן, זה לא סתם אמירה חס ושלום, זה כל יום מחדש, הוא הגיע למסקנה, מחר יהיה לגמרי אחרת. הרבי מסביר שכל בוקר מחדש אתה כאילו מתחיל לגמרי אחרת, ובשביל לגמרי אחרת הזה שווה לנו את הירידה וההפסקה של הכמה שעות שאדם הולך לישון.
הסיפור של העולם הזה, של עולם המעשה, זה העלייה שהיא לא המשך של מה שהיה קודם, רק קצת יותר טוב, אלא משהו אחר לגמרי. בשביל זה אנחנו פה, אין פה מנוחה, יש פה קושי, כל דבר דורש הגיעה, אי אפשר להיות פה ולהעביר את החיים רגל על רגל.
אתה לא פה בשביל, איך אמר בושר פריינד, יש יהודי שיש לו גשמק באוכל, יש יהודי שיש לו גשמק בתפילה. אתה לא פה בשביל לחוות חוויות, כאילו, מה התפיסה הזאת? אתה פה כאילו בשביל לחוות חוויות רוחניות עם עצמך? לא, נהפוך. כמו שההתבודדות הכי חזקה זה כשאתה לא מצליח להוציא מילה. כשאתה כמו בהמה, שאין לך כוח דיבור. אבל כשאתה יוצא ממנה, אז היו שם רצונות, ואתה גם יודע מי אתה. אתה לא באיזה דמיון שאתה איזה עובד. אנחנו לא פה בשביל לקבל תענוג מדי פעם, הבלחות, סבבה, אבל זה לא עבודה. אם זה היה תענוג, אז על מה שכר? אנחנו אוכלים אפר. על זה, על זה, אני באמת אני חושב ככה. זה לא בסדר, נכון, זה קשה לזה, אבל באמת לאמיתה, כאילו, חפשים חיבור. זה לא קנה מידה להצלחה בעבודת השם. איזה חוויה הייתה לי. זה לא הופעות. העולם הזה זה מאבק. כן, העולם הזה הוא מאבק. לא באנו לסבול, חס שלום. לא, לא שבאנו לסבול. זה דווקא, אבל באנו להתאמץ, כן. אשר איש אשר לא ישכרך, הרבה נאדם להתאמץ בך. צריך להתאמץ, באנו פה להתאמץ. לא לסבול דווקא, אבל לעבוד, לזוז. אחרת למה שמו לנו את התרתי זה סטרי הזה בתוכנו? למה אנחנו כולנו קלופת נוגה מרובבים ככה מהבוקר עד הערב? שילמה. עשוד, עבוד, אפריד. יש רגעים של נחת, יש רגעים של אהבה, יש רגעים זה לא סבל. אבל זה עבודה.
בנימה אופטימית זו.
בנימה אופטימית זו.
הנשמה יורדת אל תוך הגוף וצועקת וואי, וואי וצועקת וואי, וואי ירידה זו צורך עלייה עד שכל...
תודה שהזנתם להללו, פודקאסט הניגונים של צמה, אני שמולי קפלן, ניהול מנדי בלוי, עיצוב סאונד אפי שיינר. תודה לרב משה שילת, לשולי רן, לרב יעקב יוסף קופרמן ולארי ימניק. תודה למנדי גרוזמן. לפרק הזה ולכל הפרקים של הללו אפשר להזין בספוטיפיי, ביוטיוב, בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. נתראה בפרקים הבאים.
הנשמה יורדת אל תוך הגוף. ירידה צורך עלייה עד שכל זה לא כדאי.